בסדר גמור, ומה שלומך?
חי בצניעות, זה בדרך כלל התשובה שלך.
יפה, למדת משהו.
כן, אחרי 30 משהו פרקים של 30 דקות או פחות, והיום אנחנו עם פיני אקואל, מעניינים?
מה נשמע?
המנכ״ל הוא מייסדי אופטימוב?
כן.
מה זה אופטימוב?
מה זה אופטימוב? משהו שקשור לאופטימיזציה.
אוקיי.
אה, וואלה? חשבתי שמשהו של אוטובוסים.
לא, אבל האמת, אופטימוב זה, זה מוב כמו בשח, זה בעצם the best move, כאילו הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות עם כל לקוח ולקוח.
איזה לקוחות?
הלקוחות של הלקוחות שלנו. כלומר, קונסומרס, לקוחות קצה, בגדול חוזרים לחברות לדבר בצורה יותר חכמה ואינטליגנטית עם הלקוחות שלהם. על ידי מינוף של machine learning ואוטומיישן.
רגע, לפני שאתה מתחיל לקלל אותנו, כן. איך הקמת את החברה?
כן, זה היה, אז אופטימוב זה סיפור מעניין שזה בעצם העבודה הראשונה שלי. אני ישבתי באוניברסיטה, עשיתי תואר שני בחקר ביצועים באוניברסיטת תל אביב, במחלקה להנדסת תעשייה, והכרתי איזה דוקטורנט שם, וביחד בעצם הקמנו את אופטימוב. זה התחיל מאוד, קראו לנו לפני כן מוביוס, זה היה ב-2009, והתחלנו ממש ככה לפגוש
חברות. בן כמה היית אז שהקמת את זה?
30, משהו כזה.
מה זה עבודה ראשונה? לפני זה עבודה במקדונלדס, מה? מה שעובדת?
לא, נכון. אז הייתי ב-30, אבל כן, אבל הייתי באוניברסיטה, כאילו, עשיתי תואר שני.
מה, היית בדרך לדוקטורט וכאלה?
זה הייתה אפשרות, אבל כן. הייתי כאילו יחסית באקדמיה, אתה יודע, ספון באקדמיה.
כן, במגדל השן.
כן. לא בדיוק, זה עוד לא מגדל השן בשלב הזה.
איזה אוניברסיטה אמרת?
תל אביב.
אוקיי. כן. ואוקיי, אז הקמת חברה, ומשום מה החלטת לא לגייס כסף.
כן, אז כן, נכון.
החלטת או פשוט לא הצלחת לגייס כסף?
אז אני חושב שזה, זהו, זה שאלה, אני חושב שתמיד הייתה לי רתיעה טבעית כזאת מעניין הזה של גייס כסף. כלומר, אני חושב ש... תראה, פגשתי קרנות תמיד, לאורך השנים, כי לפגוש קרנות זה גם עוזר באיזשהו מקום. הם מעצבנים, אבל הם גם, יש להם מן הסתם הבנה טובה עם מה שקורה בשוק, ואתה מקבל כל, במיוחד ליזם צעיר שלא יודע מה החיים שלו.
רגע, רק למאזינים המעטים אולי שלנו שלא מבינים מה זה כל תהליך הגיוס, חיים של סטארט-אפ, סטארט-אפים בתחום טכנולוגיה, בדרך כלל מגייסים קצת כסף חברים ממשפחה, אחרי זה אנג'לים, אחרי זה קרנות, וככה גדלים. ואתם החלטתם, אנחנו לא מגייסים כסף חיצוני, או הגעתם פשוט זו הייתה מציאות, שלא גייסתם או לא הצלחתם.
אז מה קרה שם, כן?
אז כן, אז אני חושב שכאילו אם אולי נדייק את כל הסנטימנט הרגשי שעובר על יזם, אני חושב שמה שקורה זה שחברות בתחילת דרכם עושות תהליך כזה שנקרא חיפוש זהות. אתה מנסה להבין כאילו מי אתה כחברה ומה אתה הולך לבנות ומה זה הדבר הזה שאתה עושה. תהליך מאוד מוטיבי, אלא אם כן, דרך אגב, עבדת באיזושהי תעשייה המון המון שנים ואתה מתחיל את החברה מתוך אותה הבנה עמוקה. אם זה לא קורה ככה, וזה מתחיל מאיזשהו רעיון, או מאיזשהו כיוון יזמי כזה, יש תהליך ארוך של חיפוש זהות, לכן אתם רואים כל כך הרבה חברות מתחילות מכיוון א', ומסיימות בכיוון ב', ויש הרבה הרבה פיבוטים.
נכון.
ואף אחד לא נראה בסוף כמו הפיץ' דק הראשון.
ברור.
אוקיי? אז במסגרת אותו תהליך של חיפוש זהות, העניין של פיננסים וכסף הוא חלק מהמשוואה. ואתה יודע, אנחנו תמיד, בעצם, אנחנו התחלנו, ופשוט התחלנו לעבוד, התחלנו לפגוש חברות, התחלנו לשמוע מהם על כל הרעיונות שלנו, מה הם חושבים, אם זה חברות סלולריות בישראל, ריטיילרים גדולים בישראל.
אז מתי התחלתם להכניס כסף?
מ-day one.
מה זה מ-day one?
day one, אתה יודע, day one, לקוח ראשון, אתה יודע, בזק בינלאומי,
תוך כמה הוא הגיע?
15,000 שקל, בקול סנטר שלהם בכלל, זה היה משהו יחסית זה, וואלה שופס. אז מכרנו, אז זה היה עוד קצת מקדים, אבל נגיד וואלה שופס, שזה אחד הלקוחות הראשונים, המכרז של המדינה היה אחד הלקוחות הראשונים.
אוקיי.
ממש לקחת את הדאטאבייס שלהם, נתח את הנתונים של הלקוחות, להבין כל מיני סגמנטים וקבוצות מעניינות של לקוחות, לחשוב על קמפיינים ועל הצעות שיווקיות, ואיך אפשר לדבר איתם בצורה יותר חכמה.
אז זה היה פרויקט או מוצר?
לא, זה היה פרויקט.
סרוויס, אז מכרת סרוויס?
לגמרי
סרוויס.
אני לא מתכנת, שותף שלי דאז שחר, שהוא הדוקטורט שדיברתי עליו, הוא גם לא מתכנת. ובעצם כאילו ביחד התחלנו, ופשוט שנינו יותר מהצד המתמטי. אז כאילו ידענו מה אנחנו רוצים לעשות מתמטית, אבל לא יכולנו לבנות מוצר. אז נפגשנו עם חברות, קיבלנו את הדאטה באופן ידני, נכנסנו אותו ל-SQL, ניתחנו אותו באופן ידני, הוצאנו את זה למצגות, ודי מהר כאילו בנינו איזה שירות כזה.
עשיתם חברת ייעוץ, היה לכם חברת ייעוץ.
נכון, זה סוג של חברת ייעוץ, / agency, די מהר כאילו פיתחנו איזה שירות כזה שנקרא house data scientist כזה, כאילו מדען, data scientist של הבית, נגיד הרבה חברות שהן לא כל כך חזקות בניתוחי נתונים אצלם ואיך לעשות את זה. אז אנחנו יצאנו את השירות הזה, אנחנו מוכרים את זה כריטיינר, בהיבט הזה זה קצת דומה לסאס, מה שאנחנו היום.
אייג'נסי שמשלמים לריטיינר, כמו שאתם משלמים לעורך דין ריטיינר, שלמו לך ריטיינר.
למרות שברוב עורכי דין זה לא ריטיינר, כן, זה מודל שקיים, זה נכון, אבל נכון, 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 נכון. כמו דווקא חברות PR, זה דוגמה הכי קלאסית.
נכון, חברות PR גם
טוב. הכי קלאסית, תמיד ריטיינרים. אז בעצם כאילו ככה עבדנו, והעקב בצד הגודל, כאילו היינו מאוד לין מההתחלה, התחזקנו פיננסית כל הזמן, כי העסק גדל והכניס כסף, גם צברנו המון 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 ניסיון שרלוונטי למוצר שלנו היום, לאופטימוב, וכבר היינו זורקים את הכסף הזה שהגיע מהצד של הסרוויס, היינו זורקים אותו לתוכנה, קיבלנו מענק מהמדען הראשי די מהר.
רגע, ידעתם שאתם רוצים לבד מוצר, או שאמרתם, החברה של הסרוויס תהיה לכיפה?
לא, מהשנייה הראשונה, ממש, כאילו זה היה מוגדר, היינו איזה מסמך כזה, שכתבנו ממש בהתחלה, אני זוכר באיזה בית קפה, וזה היה ברור שאנחנו רוצים להיות מוצר תוכנה, וזה היה דרך לשם.
אז זהו, זה היה אסטרטגיה. אסטרטגיה אמר, נעשה סרוויסז,
וזה מה שישלם את המשכורות ואת
ה... נכון, זה כמו מישהו שלומד רפואה, ובלילה הוא ברמן, אבל ברור שהוא לא יהיה ברמן, הוא יהיה רופא.
זה קצת כמו, אני שמעתי לא מזמן פודקאסט, אחד הפודקאסטים שאני הכי אוהב, How I Built This, אוקיי? של NPR, בחור בשם גיא רז, והוא ראיין שם את היזם מאחורי צ'יפוטלה. אוקיי?
אוקיי.
צ'יפוטלה זה רשת מזון מהיר, כאילו מאוד מאוד מצליחה בארצות הברית, והוא בכלל שף שרצה לפתוח מסעדת שף, והוא רצה להקים את צ'יפוטלה כעסק שיממן את מסעדת השף שהוא דמיין שהוא רוצה להקים, ואז פשוט הצ'יפוטלה הזה נהיה תופעה, והוא נשאר עם הצ'יפוטלה.
כן.
אז אתם גם כן הקמתם צ'יפוטלה.
צ'יפוטלה של דאטה.
כן, בדיוק של דאטה. אז אוקיי, אז זה התגלגל, ומתי...
אז כאילו זה התגלגל ב... זה תהליך כזה שהוא כל הזמן, אתה יודע, תמיד אנשים אומרים לחפש את הרגע האחד הזה שהדבר הזה השתנה, אז זה אף פעם לא ככה.
לא, אבל מתי היה לכם מספיק כסף בשביל לסחור מתכנת? כי מתכנת עולה...
כן, אז המתכנת הראשון, אני חושב, שכרנו ב-2010, שהוא היום גם ה-Head of Product שלנו, כלומר עדיין בחברה.
כמה כסף היה לכם בקופה שהחלטתם לקחת המתכנת הראשון?
אני לא זוכר, אבל אני יכול לספר לך על ה... אני חושב שזה יעניין גם את המאזינים, כאילו את המשטר הפיננסי שלפיו עבדתי.
בדיוק.
אני חושב שזה משטר פיננסי מעניין. בעצם אנחנו עבדנו בצורה שזה כאילו אפשר לקרוא לזה סוג של agile financing כזה, אני לא... בגלל שה... וזה עובד ככה, זה נורא פשוט. יש לך... אתה מתנהל בצורה שאתה כל הזמן מסתכל על המצב הקיים, לא אכפת לך אחורה ולא אכפת לך קדימה. אתה כל הזמן כאילו לומד מצב קיים, אתה כאילו לומד את הנגזרת, מה קורה עכשיו, ממש בשנייה הזאת, ואיך זה עובד. יש לך את סך ההכנסות החודשיות, סך ההוצאות החודשיות, את הרווח ביניהם, וקש באפר בצד. אני אסביר. סך ההכנסות החודשיות, כמובן, בגלל שזה ריטיינרים, אז זה קל, זה קל לחשב, ויש לך סרטנטי די גבוה. לגבי סך ההוצאות החודשיות, בגלל שרוב ההוצאות שלך 80% בזמנו זה היה עובדים, אז זה גם קל, זה די יציב. ההפרש ביניהם זה כמה אני כרגע חזק פיננסית, וכמה אני יכול להרשות לתני להשקיע בצוואר בקבוק הבא. כלומר, תמיד אתה מסתכל ואומר, אוקיי, כאילו יש לי פה פער, אז כנראה שגיענו שאתה מתכנת הראשון, אז נגיד היה פער שאולי 40 או 50 אלף שקל, ידעתי שהוא יעלה לדוגמה 20 אלף שקל, ואני יכול לעשות את זה. וזה הצוואר בקבוק הבא שלי, לגייס את המתכנת. וקש באפר זה משהו שיושב לך בצד כדי לשכך זעזועים. אם עכשיו אתה יודע, אתה טועה.
אז כמה באפר, כמה אחוזים באפר אתה
שרת? אז הבאפר, אז אני גם, אני לא זוכר, אתה יודע, אבל באופן כללי, זה תמיד היה, אתה יודע, די מהר זה היה כמה מאות אלפי שקלים. אני גם לא זוכר, אתה יודע, זה תלוי ברווניו באותה תקופה,
זה הרבה זמן. ברור, כן, באחוזים בגלל
זה. זה לא היה, זה הכל פיל, כאילו זה היה הכל פיל שלי. גם כמה מרחק נכון זה מספיק כדי להשקיע בסבב בקבוק הבא, וכמה אתה רוצה כאילו לחכות.
איך הרגשת מים? הסתכלת על השמיים ובא לך מספר?
לא, אתה יודע, אני בן אדם, יש לי שכל ויש לי בטן, ואתה יודע, זה לא כזה, אתה יודע.
אבל זה לא איזה משוואה מתמטית. שאתה...
לא, אבל זה כן משוואה באמתית שיש ארבעה פרמטרים, שתיארתי אותם. יש ארבעה פרמטרים ברורים. כי יש לך, כי אתה יודע, כי לדוגמה, אם הייתי מרגיש שלקוחות נוטשים אותנו בקצב מטורף, אז הייתי מפחד, הייתי מעלה את הבאפר.
הבנתי.
אתה יודע, זה הכל כאילו, אבל זה קל, בסוף ביום-יום שאתה חושב על זה, זה לא קשה, ומה שאתה עושה, אתה כל הזמן מצמיח את החברה לפי השאלה הזאת. אוקיי, יש לי מספיק כסף? כן. מה הצוואר בקבוק הבא הכי קשה? מרקטינג. אין לנו שום דבר בדיגיטל. סבבה, אני מקים מחלקת דיגיטל. מה עכשיו? ספורט. אנחנו חרה בספורט. אני בונה שם את זה. מה עכשיו?
אז מתי יצא המוצר? כלומר...
אז המוצר...
אם התחלתם 2009?
המוצר בעצם והמותג, גם המוצר וגם המותג אופטימוב נולדו בפברואר 2012.
אז כלומר, עבדתם שלוש שנים...
באג'נסי, כן. באג'נסי מאוד, לגמרי. לגמרי. שלוש שנים באג'נסי מאוד, קראו לנו מוביוס, עבדנו עם הרבה מועדוני לקוחות בישראל.
ולא אמרת, מה העניינים? למה אני הולך, מגייס כסף משקיעים?
יפה.
הולך, לוקח איזה מגדל פה... מתחיל לשרוף כסף כמו מטורף.
כן, זה... תראה, זה... אני חושב שהיה כמה דברים. לא יודע, זה פשוט...
לא חשבת על זה?
לא, ברור שחשבתי על זה.
נו, אז מה העניינים?
תראה, כמה דברים. פעם אחת, זה כנראה שזה לא כך באופי שלי. אתה יודע, אני יותר... אני כזה קצת אנרכיסט וסוליסט, וש... אתה יודע, מיד שאומרים לי כזה, כולם עושים ככה, כולם עושים ככה, אני קצת מצטמרר, ואתה יודע, ופחות...
זה של כולם או של אני לא רוצה את אחוזים מהחברה שלי?
לא, 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 זה ממש לא עניין של אחוזים מהחברה, דרך אגב. זה ממש לא עניין של אחוזים מהחברה, כי זה בכלל לא מה שמעניין. שוב, במיוחד במצב שזה שני יזמים, וגם דרך אגב, השותף שלי עזב באיזשהו שלב, אז כאילו הייתי כבר יזם אחד, הוא עזב ב-2011, אז הייתי כבר יזם אחד.
עזב די מוקדם.
כן. ובעצם כאילו, זה לא העניין של אחוזים, אני חושב שזה עניין של כמה דברים. פעם אחת, אני כאילו פחות התחברתי לשיח, לא כך הבנתי את השאלות שלהם.
ישבת בעצם עם משקיעים.
ברור, מלא.
ישבת עם משקיעים?
אמרתי גם קודם, כן.
ומה? לא הצלחת לגייס? זו הסיבה?
לא, לא, תראה, ישבתי כל פעם בפגישה ראשונה. בסוף תהליך של גיוס זה תהליך, אתה יודע, הרבה אנשים הם מנהלים קשר עם משקיעים, הם שומעים מה המשקיעים רוצים, הם עושים דק אחד, הם באים לעוד אחד. אני הייתי מגיע לשיחות. כן. הייתי מגיע לשיחות, הם שואלים אותי מה אתה עושה, תתתה. וואלה, זה סרוויס, זה פחות מעניין אותנו, זה יותר סרוויס. אני אומר לו, אוקיי, סבבה, אבל לדוגמה. או שכאילו, באיזשהו שלב גם היה, אתה יודע, בגדול ככל שאנחנו הלכנו והתחזקנו והצלחנו וקראו לנו קבלות, זה תמיד, בהתחלת הדרך אתה יותר עושה שיחה של כאילו, אני מאמין שזה יקרה, הם לא יודעים שזה יקרה או לא מאמינים שזה יקרה, ואז כאילו יש איזה פער. Mm-hmm. ככל שהתחזקנו כחברה, עד באמת לפני שנה וקצת שגייסנו כסף,
מזל טוב, כן.
כן, אתה יודע. גם, דרך אגב, לא היינו בסיטואציה שהיינו חייבים, אתה יודע, זה לא הייתה סיטואציה כאילו שאנחנו כזה עם הגב לקיר, וממש לא.
לא, ברור. משה ליכטמן לא נותן כסף לחברות שעם הגב לקיר.
משה ליכטמן הוא בעצם המשקיע.
נכון, משה ליכטמן וחיים שני
הם
בקרן ב-IGP, נכון? אבל ככל, עם השני, ככל שהתחזקנו כחברה, אז כאילו קרנות יותר התרצו, כי היה יותר חלק כבר שמוכח לחלוטין.
אז מה? אז התחזקת וגדלת, ועדיין אמרת...
אני אגיד לך, יש לי מחשבה מעיינת על זה. פעם אחת, אני מאמין ש... קודם כל, יש עסקים שאתה לא יכול לבנות בלי לגייס כסף.
נכון.
נתחיל בזה.
נכון.
תזכרו שאני מגיע במצב שמאוד מהר אני כבר מרגיש שיש לי כסף בידיים, אמנם כסף מסרוויסס, אבל כסף שאני מרגיש שאני גם מצליח לייצר איתו תוכנה. אני מצליח לייצר איתו IP. אז אני אף פעם לא בסיטואציה שאני מגיע למשקיעים, ואני כאילו חייב to perform, חייב להביא את זה, חייב לסגור את העסקה. אני לא במצב הזה, אני בא לשיחות, ואני מנסה להבין if it makes sense, נכון?
כן, אבל אתה יודע, אני בעברי לי, לא יודע אם לצערי או לא לצערי, הייתי מנכ״ל של חברה, ואת אומר, אני אגייס כסף כדי להאיץ את הפיתוח. אני גדל באיזשהו קצב, אבל אם אני אלך עכשיו עוד $5 מיליון, יא חביבי, אני הולך, פותח משרד בארצות הברית, פזר כסף, משתגע.
זה לא באמת עובד ככה, כי לדעתי זה לא, תראה,
נשבע לך זה עובד ככה, לבזבז כסף נורא
מהר. לא, נכון, לבזבז כסף אפשר נורא מהר, אבל אני חושב שאני נורא מאמין ש... וזה גם... יש איזה ספר שקראתי לאחרונה, שזה נורא נתמך שם, אני נורא מאמין שאתה צריך להשתמש במשאבים כדי to accelerate an already existing momentum, אוקיי? אתה צריך... כסף לבד זה לא סילבר בולט. אתה כן צריך להבין מה הזהות שלך, אתה כן צריך להיות לך על דוגמה...
ברור, הכל נכון, אבל אני אומר, אתה יודע, לא חשבת, בוא נה, אני חייב עכשיו לגייס כסף, כי אם אני לא מאיץ את החברה הזאת עכשיו, אז אין לנו זכות קיום.
אז לא, אתה יודע, זה סוג של משפטים שאומרים, אתה יודע, ודרך אגב, אולי בתעשיות מסוימות זה נכון, אתה יודע, יכול להיות שאם אתה בתעשייה מסוימת, שגוגל ופייסבוק יכולים למחוק אותך תוך 4 דקות, אז אולי זה נכון, אבל אני אף פעם לא הבנתי את זה, אתה יודע.
אז לא פחדת אף פעם מהפייסבוק או הגוגל שיבוא, ייתן לך ביס בראש.
לא, גם זה עדיין לא יקרה, כי אנחנו לא סוג העסק
הזה. לא, לא משנה, מישהו אחר.
לא פחד. תשמע, אתה כיזם, אתה כל הזמן קצת פוחה, אתה כאילו, אתה כל הזמן בולע איזה הוגיה שהיא תמהיל של גאווה ענקית ופחד, אתה יודע, זה היום-יום שלך. ואני לא, אני פחות התחברתי לשיח הזה. אני חושב שיש באמת עסקים שהם חייבים, אתה יודע, עסקים שהם צריכים להקים איזה R&D סנטר, שהם עושים מדיקה, אתה יודע, איך זה נקרא, כל הביולוגים האלה, אתה יודע, שהם צריכים להקים איזה מעבדה, דברים נורא יקרים, או מישהו שצריך להקים עכשיו, חייב כדי להרים את המוצר, לא יודע, קמינריו כאלה, שהם צריכים חומרה ולייצור ודברים כאלה שאין חברירה. אני במקרה שלי, אתה יודע, שני אנשים עם לפטופ, הצלחנו לייצר כבר revenue מ-services,
אתה יודע, זה נדיר, אתה חי בעולם הסטארט-אפים, אתה יודע ש...
נכון, אז זה נדיר, אני חושב שכאילו, דבר ראשון יש באמת את העסק כמו אופטימוב, אתה לא חייב לעשות את זה, בעסק כמו אופטימוב. דבר שני, אני חושב שיש איזה משהו שיזמים, זה נורא נורא קשה פסיכולוגית לחיות כיזם, שאתה רוצה איזושהי ולידציה, אוקיי? אתה רוצה לדעת שמישהו יתפוך על השכם, יגיד לך, גבר, אתה בסדר.
אתה מדהים, מה זה אתה בסדר?
לא, לא, בקטע של אתה לא הוזה, אתה בכיוון הנכון.
כן, נכון.
אתה, כי אתה נורא לבד בסיטואציה הזאת, אתה נורא מרגיש כל הזמן, יכול להיות שאני מבלבל את הביצים, אתה יודע, ואני יושב פה עם עצמי, עם כל מיני ניירות, וכן, אבל זה בחיים לא יעבוד, זה בחיים לא ככה, בחיים לא ככה. אחד שאתה צעיר ואתה עושה את זה פעם ראשונה, אז אתה נורא צריך, ואני חושב שעל פי רוב יזמים, הם רוצים לבוא עם איזה הישג, הם רוצים שאחרי זה, הם עובדים על הסטארט-אפ שנה וחצי, הם מתים שיגיע הפרס ריליס הזה של הגיוס, שהם יגיעו, הם יבואו לסבתא, ויגיעו לסבתא, הצלחתי.
השם שלי בעיתון.
כן, סבתא, הצלחתי. מיליון, שניים, שלושה.
כן, גייסתי שני, אתה יודע, רוב האנשים לא מבינים בדברים האלה, אתה יודע, מהציבור, ואומרים, בוא נע, בן אדם תותח, גייס ארבע, אתה יודע, המספר סוחב. המספר, כאילו,
בטח.
מיתוגית, הוא סוחב.
ברור, מה?
גייסתי 4 מיליון דולר, היום כבר המספרים עולים, ראונד איי, זה 10 מיליון, גייסתי 10 מיליון, סבתא גייסתי, אז כאילו.
ולא היית שם.
ואני, חושב שכי אני יכול להתמודד עם המציאות שבה אני נשאר, אתה יודע, לבד, בלי שאומרים לי, אתה אחלה, ואתה זה. זה גם קצת, אתה יודע, אתה רוצה, אבל אני יחסית מעדיף את זה. אני יכול להסתדר שם. אז אני חושב שזה לא דחף אותי מאוד.
אז רגע, אז לכמה, לאיזה רווחים הגעת בלי גיוס?
אז אוקיי, אז לפי השיטה שהסברתי קודם, עם הארבעה פרמטרים האלה, אתה תמיד רווחי. אוקיי, עכשיו מה שקורה, ובסוף השנה, רגע, וצריך להבין משהו, כן למדתי כמה דברים מה-VCs, לדוגמה, השקעתי כל שקל פנוי בלהגדיל את העסק. כלומר, המיינדסט שלי בעסק תמיד היה מיינדסט של growth.
לא לקחת את הכסף הביתה, אמרת, יאללה, הגיע הזמן לקנות בית חדש.
זה יכול להיות כאילו, כן, הייתי הורג את הבייבי שלי, אתה יודע, זה טמטום לעשות כזה דבר. אז בחיים לא, להפך, גם הייתי underpaid המון שנים. ותמיד העדפתי, כלומר, כל המנטליות הייתה שאתה כל הזמן משקיע כל שקל פנוי, או דולר פנוי בחברה, לפי התהליך הזה של
הבנתי.
איפה יש לי צוואר בקבוק, במה אני משקיע בדבר. אז דה פקטו, השקענו הרבה כסף, אתה יודע, בחברה. כאילו, שאתה סוכם את זה לאורך השנים. עכשיו, המיינדסט הוא גם היה כזה שכאילו, ובשאיפה, במנטליות של בוטסטרפ, אתה גם כנראה משקיע קצת יותר נכון מהמתחרים שלך. קראו לנו כל מיני דברים טובים שהפכו את ה-cost of acquisition שלנו של לקוח לנורא נורא נמוך. אתה יודע, היו כל מיני דברים שפעלו מאוד מאוד לטובתם. הצלחנו to monopolize שוק מסוים, שזה גם כן תמיד אחת
הדרכים. איזה שוק?
את שוק הגיימינג. שוק הגיימינג. הצלחנו ממש להיות מונופול בשוק הגיימינג בתחום שלנו. הימורים וסושל גיימס.
למה, כבר דיברנו על זה פרק קודם, למה קוראים להימורים גיימינג ולא בשם שלו?
קודם כל, ככה קוראים לזה בלאס וגאס, אז בואו נתחיל מזה.
אנחנו משחקים משחקים, כן.
האלים שהמציאו את זה קוראים לזה גיימינג.
אחלה.
אבל כן, זה גיימינג גמבלינג, נכון? בדרך אגב, המונח היותר זה real money gaming, real money לעומת social, לא, social games, זה לא real money, נכון? זה כאילו, זה coins ו-diamonds וכל
נקדור. כן, funny money כזה. ומה עשיתם עבור חברות ההימורים האלה? איזה ערך הבאתם להם?
אז בעצם אותו ערך שאנחנו מביאים עד היום לכל החברות, כאילו, שהיום זה כבר התרחב לריטל, ופיינשל סרוויסס ממש, כאילו, עם ברנדים הכי טובים בעולם. למעשה, מה שעשינו תמיד ביום הראשון, זה עזרנו לחברות להתחיל בשיחות יותר חכמות עם הלקוחות שלהם. דרך כל ערוציה.
אני, יש לי משחק עכשיו, רולטה, איך אני מדבר עם הלקוחות שלי יותר טוב?
סבבה, אז אתה, יש לך משחק, אתה מזהה שיש קבוצה של לקוחות שהם גם VIP'ים, אתה גם מגדיר בצורה נורא מתמטית מה זה VIP, שזה חלק מהעניין, ואתה יודע עכשיו שיש להם איזה הרגלי משחק מסוימים, הם משחקים בימים מסוימים, ואתה עכשיו יודע לייצר קמפיין באימייל וגם בפייסבוק קאסטום אודיאנס, שמדבר איתם בצורה מאוד רלוונטית על הדבר הזה, ומייצר שם call to action, מייצר שם engagement, שיחה. זה הרעיון.
לא התבאסת שזה הלקוחות שלך?
לא התבאסתי שזה הלקוחות שלי, מכמה סיבות. סיבה ראשונה, צריך להבין, במיוחד בעולם של בוטסטראפ, שאתה נמצא בישראל, אז מאוד מהר, אחד הפיבוטים הראשונים שעשינו זה שעברנו לחברות אינטרנט, מה שנקרא. כי התחלנו בהתחלה לעבוד עם בנק.
אמרת, בהתחלה עבדת עם המכרז של המדינה.
נכון, המכרז של המדינה ומשביר לצרכן וכאלה דברים. משביר לצרכן לא יקנה אופטימוב גם היום. זה המנטליות והאדיוקיישן הוא לא שם. ומצאנו שהחבר'ה של הגיימינג בארץ, הם היו הכי אינטליגנטים, הכי חכמים, נורא דאטה דריבן, נורא מתוחכמים באיך שהם חושבים. וזו הייתה אופציה היחידה, כי זה מה שעשינו, אנחנו היינו מוצר של משין לרנינג.
כן, אוקיי, זה מה היה.
איתם היינו מדברים על lifetime value ועל churn ועל דברים כאלה, וכאילו העיניים שלהם נדלקו, וקמפיין מנג'מנט ו-CRM, ואיך שעובדים שם, זה נורא נורא מתוחכם, שזה גם נתן לנו אדג' דרך אגב לעתיד, גם היום בארצות הברית, באי-קומרס וריטל, אנחנו נחשבים מוצר מאוד מתוחכם, וכל כל הברנדים האמריקאים, היום אנחנו עובדים ברנדים כמו Stitch Fix וGlossier ועוד מהדולר שייב קלאב, וכאילו חברות שהן הכי מגניבות היום בארצות הברית, בריטל, כאלה שנחשבות לדיסטרופטינג ריטל, בזמן שנסגרות חנויות, עובדות עם אופטימוב, וזה יושב מאותה גישה מאוד מדעית, וכן, המון המון תחכום שהגיע מגיימינג. אז כאילו, זה היה נססיטי, לא הייתה ברירה, אין פה אי-קומרס.
הבנתי.
אין פה שום דבר אינטרנטי, דבר ראשון. דבר
פעם ראשונה שאני שומע תשובה שאני מקבל אותה בתחום הזה, דרך
כן,
אגב.
זה, אחרת לא היה אופטימוב. אני אומר לך בוודאות, כאילו, החברה לא הייתה קיימת.
כן.
וחלק נוסף בזה, שמשהו שצריך לנו כישראלים, יש איזו תפיסה מסוימת, אם תלך לאנגליה, ותסתכל על מה זה גיימינג.
זה עניין תרבותי. זה עניין תרבותי לגמרי.
אצלם זה לג'יט בקטע אחר.
בבריטניה, בסין, יש הרבה תרבויות שבהן
מורים נחשב. זה בטלוויזיה, זה ברכבת, זה כמו בארצות הברית, גם נורא רע.
אז בוא נעבור שנייה על חיי החברה. אוקיי? 2009 הקמת את החברה, 2011 השותף שלך עזב, 2012 בעצם השקתם את המוצר.
המותג ואת המוצר.
כן? ולפני שנה וחצי גייסתם 20 מיליון דולר?
כן.
למה החלטת פתאום לגייס? מה קרה?
אתה מכיר את הזה של מה-Flight of the Conchords, שיש את השיר הזה, Conditions were perfect. אתה יודע שיש לו את הקטע הזה שמתי הוא ואשתו getting busy. אז Conditions were perfect. בגדול, היה לנו טראג'קטורי של צמיחה מאוד מאוד טוב בשלוש שנים שלפני.
הם באו אליך או שאתה באת אליהם?
אז מה שקרה, כמו שאמרתי, תמיד יש שיחות. כל השנים תמיד היו שיחות נורא נורא ספורדיות כאלה, חבריות, אתה יודע, אני מכיר קצת אנשים פה ושם וכו', ותמיד יש פה ושם שיחות.
היית אז כבר בארצות הברית או שהגעת?
לא, לא הייתי בארצות הברית, אבל כבר תזמנתי את המעבר שלי. כלומר, הייתי בוודאות עובר ללא קשר להשקעה. כאילו, המעבר שלי כבר היה סגור, כבר הוויזה הייתה מוכנה. אבל מה שקרה זה שהיה לנו שלוש שנים של צמיחה של כל שנה 100% ברצף, ובדיוק בזמן הזה של הגיוס, עברנו כבר את $10 מיליון ברבניו, שזה בערך ה-threshold של growth.
כן.
ומה שקרה, דיבר
כלומר, קרנות growth משקיעות בדרך כלל שהחברה נמצאת ב
בשלה.
כן, מעל 10 מיליון דולר רבניו בשנה, אז קרנות growth
עברה. וגם בגדול שהריסק לבל הוא פחות, שהריסק לבל יותר נמוך. יש הרבה חברות שהן, נגיד, גם עם רבניו יותר גבוה מזה, אבל הם עדיין יעשו ראונד B או ראונד C, כי הם עדיין כאילו בשלבים של ריסק יותר גדול.
כן.
אז פתאום אחד המשקיעים שפגשתי, דווקא מישהו, בחור שוויצרי שגר בלונדון, מסאמט, איזה קרן שקראת סאמט, הוא פתאום הסביר לי על מה זה growth. הוא אמר לי, תשמע, אנחנו רוצים רק פי 2 או 3 על הכסף, לא פי 10, אנחנו נורא אוהבים שהיזמים שומרים על הכסף, אנחנו סבבה שתהיה רווחי. אנחנו סבבה שכאילו do your thing, אנחנו מתים על חברות כאלה. פתאום הבנתי שיש כאילו גם ז'אנר אחר של משקיעים. כי אני תמיד עם משקיעים, אתה יודע, עם המנטליות הבוטסטרפית שלי, ושאני כזה יחסית יותר שמרן, אז אתה יודע, אני כזה, תוציא את הכסף, תוציא את הכסף, ואני כזה, אתה יודע, אתה לא רוצה להיכנס לסיטואציה שכל הזמן תהיה בקלשים. ופתאום הבנתי שזה לא, אתה יודע, שבגרורת זה אחרת. הבנתי שיש ז'אנר אחר של משקיעים.
אוקיי, ואז עם מי נפגשת, עם משה או עם
אז לא, ואז עשינו בעצם, עשינו כזה תהליך שפגשנו, אז התחלנו להיפגש עם כמה, פגשנו בעצם שלוש או ארבע קרנות שהן ישראליות, שתיים אמריקאיות ואחת אנגלית, וראינו שכולם חמים על אופטימוב, ראינו שכולם מתלהבים, זה היה רגע כזה בכלל, בעולם היום, אתה יודע, קרנות חמות כל הזמן, כי יש מלא כסף בעולם, יותר מדי, I would say that שיותר מדי, זה גם
אתה מצודק לפי
זה גם פוגע, זה גם פוגע מאוד בהמון דברים, תרצו נרחיב על זה, אבל מה שזה עושה, כאילו, אז הם תמיד, ואתה יודע, אופטימוב הייתה כבר עם ברנד טוב, גם היה לנו המרקטינג שעשינו ב-Thought Leadership וכו', כבר היינו בשלב מאוד מאוד בשל, כבר אז גם היה לנו הרבה נוכחות באי-קומרס, כאילו כבר מזמן יצאנו מגיימינג, ובעצם, אז היה תנאים טובים, והיה לי בחברה, גם ה-CFO-ית שלי, וגם בחור חדש שגייסנו, שמו שאולי, שהגיע מרקע כזה של BCG ו-MBA, כאילו היה לי פתאום צוות שגם יכל לעבוד מול המשקיעים בצורה, כאילו אני לבד
מדבר את השפה שלהם.
נכון, אני לבד זה היה עובד הרבה פחות טוב, כי אז אני תפסתי את התפקיד של היזם המשוגע, שהוא כאילו זה, והם תפסו את התפקיד של
מבוגר אחראי.
נכון, להכין למשקיעים את כל החומרים שהם רוצים לראות, ואת כל מה שהם אוהבים לראות, וניהלנו את התהליך הזה מאוד יפה. התחלנו בעצם מאיזה שבעה, קיבלנו הצעה מחמישה, צמצמנו לשלושה, ובסוף בחרנו ב-IGP.
למה הוחלטת ב-IGP?
כמה דברים. פעם אחת היה לי קשה...
Israel Growth Partner?
לא, פעם אחת היה לי קשה עם האמריקאים. כאילו, אני, אתה יודע, אולי היום אחרי שאני גר שם כבר כמעט שנתיים, וזה וזה, אבל כאילו...
איפה גר?
באפר וסייד, במנהטן.
אוקיי.
אז התחלתי בברוקלין, עברתי למנהטן.
תראה אותך, מגניב אתה.
אפשר לדבר גם על זה, דרך אגב, אבל... אבל לא רציתי לשבת בבורד ולהתחיל להגן על עצמי באנגלית, למרות שהאנגלית שלי ממש ממש טובה, וזה לא העניין של הזה, אבל בעיקר בגלל העניין התרבותי. רציתי כאילו להיות מסוגל לצוק בבורד, אתה יודע...
לקלל בבורד.
להיות ישראלי, אתה יודע, להיות כאילו, לשבת בסלון שלי בבית, בכיף שלי, למרות שאפשר בהחלט to make the case שהקרנות האמריקאיות יותר מקושרות, ואולי גם יש להם איזה מנטליות אחרת, שאם אתה קצת נפתח למנטליות... יש הרבה פלוסים, אני חושב שעם המבנה האישיותי שלי, זה פחות איתים באותה תקופה, אז רציתי ישראלים, זה דבר ראשון. דבר שני, אהבתי ב-IGP שכאילו משה וחיים, הם לא פיננסיירים, הם כאילו, הם אנשי...
עשייה.
שם, בעצמם היו, אתה יודע, מנכלים של חברות הייטק, אז כאילו השיח איתם הוא הרבה יותר פורה.
משה, דיברנו יותר... כמה פעמים, היה במייקרוסופט, חיים שני היה מנכל של נייס.
נכון, אז... אז באמת זה הרבה יותר, זה הרבה יותר קסם לי מאשר בקרנות שיש להם לפעמים יזמים וזה, אבל הם יותר בנויות מפיננסיירים. וזה יותר ככה קסם גם כן.
ומי יש אותך הבורד? אז איך הבורד נראה היום?
אז הבורד זה בעצם משה ואני וחיים.
והולכים לנגב חומוס.
שלושתיכם? זה הבורד?
יש שם כמה, כן, אנחנו כאילו, האמת שצריך עדיין להסדיר את החברות הרשמית, אבל, אבל הבורד זה, אנחנו נפגשים פעם בשלושה חודשים, וככה.
ואיך נראה הקאפ טייבל?
מה זאת אומרת, איך הוא נראה?
מי על הקאפ טייבל?
באקסל כזה.
כן, באקסל. והשמות שלך זה בבורד.
כמה מהמאה אחוז שהיה לך בחברה שהיא בוטסטראפ
שחררת? אז בואו נשאיר את הדבר הצהוב.
מה, אתה רוצה לבדוק את זה? צריך לשם החברות, אתה יודע, נורא פשוט.
לא, מה?
כן, האמת שאפשר לעשות את זה?
אפשר לעשות את זה.
האמת שנכון. זה עולה 19 שקל, אבל לא.
יאללה, נשקיע בך 19 שקל, מה קרה?
כן, נבות אוהב מאוד מאוד לשים כסף אצל...
אפשר להגיד שכאילו, אתה יודע, מן הסתם, אני קמתי את החברה, שותפתי לזה קודם, אז יש כזה עניין של ריברס וסטים.
כן, ברור.
אז יש לי אחוז גבוה יחסית לחברות בשלב הזה, אבל זהו, ו-IGP סיבוב, נכנסו סיבוב די טוב, סטנדרטי.
20 אחוז?
אבל אתה רוצה... הוא לא יענה, הבנתי כבר שלא יענה.
רגע, אין לנו עוד הרבה זמן.
נכון.
אז גייסת לפני שנה וחצי, איפה אתה רואה את החברה? זו חברה שאתה חושב שתרצה למכור אותה, תרצה להנפיק אותה, תרצה להמשיך להעביר רווחים?
תרשה לי לבקר את השאלה.
אתה יכול לעשות כמו שאתה רוצה.
אני חושב שכאילו, הרבה פעמים שואלים, אתה יודע, מה אתה רוצה לעשות לי?
כן,
זה שאלה.
אני חושב שגם המשקיעים שלך שאלו.
מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול?
אבל זו שאלה בעיניי לא ראויה. אני אסביר למה. אני חושב שבגדול, התפקיד של מנהיגות של חברה, זה לייצר ערך, אוקיי? אתה רוצה לייצר ערך למשקיעים, לשותפים, ללקוחות, לעובדים, לכולם. ברגע שאתה עושה את עבודתך טוב, אי אלו אלטרנטיבות טובות וראויות נקרות בדרכך. כן. כמו לדוגמה להנפיק, כמו לדוגמה לנקור, כמו לדוגמה להישאר ולמשוך דיבידנדים.
כן, אבל... דיברת הרבה זה... על אסטרטגיה.
פיני, מה החלום שלך לשנה הבאה? בואו נעשה לך את זה יותר פשוט.
החלום שלי לשנה הבאה?
כן, מה? אני רואה שקשה לך להתחייב.
אני לא חושב בשנים, אני חושב יותר.
תחשב
לא, אתה יודע, אני בגדול רוצה להביא את הדבר הזה שנקרא אופטימוב, ואני מאוד מסתכל על הסגנון מנהיגות שלי, גם יותר סגנון של הורה וילד. אתה יודע, אני מסתכל על הדבר הזה ומנסה, על הילד הזה, ומנסה לעזור לו למקסם את הפוטנציאל. אני לא יודע אם אופטימוב יכולה להיות חברה של... אתה יודע, החלום הכי מרחיק לכת זה, אתה יודע, זה באמת להגיע להכנסות של 100 מיליון דולר, להיות כזה ממש בטופ-טופ.
כמה אתה רחוק מזה?
רחוק, אבל לא בטירוף.
כמה? 50? יותר?
קיצור.
יאללה, הוא לא נותן לנו כלום.
מה אתה רוצה? אנחנו לא חברה ציבורית.
נכון, הוא יכול לא לנו.
היה פה מנכ״לים, סיפרו לנו את מי הם פיתרו בחודש האחרון.
זה נכון, וואי.
דרך אגב, זה מידע הרבה פחות...
רגיש.
אבל לא, אבל אתה יודע, אנחנו חברה רווחית, יש לנו 150 עובדים, אתה יכול לדמיין בערך את ההכנסות. אבל אם אתה מכיר קצת מספרים של סאס.
מה לעשות?
אבל בגדול, אתה יודע, אז אני רוצה, אבל אני רוצה להביא את אופטימוב למקום המיטבי, האופטימלי, שיכולה להיות בלי to jeopardize את הזהות שלה. אתה יודע, שאנחנו נשמור...
בלי לסכן את הזהות.
בלי לסכן את הזהות, בדיוק. שלא נגיע לסיטואציה שאנחנו מתחילים להתפזר יותר מדי, ולעשות דברים שהם לא ב-DNA שלנו, שהם לא מתאימים לנו, כי גם בלונגרן זה לא יביא צמיחה. ויש לנו הזדמנות מעניינת, כי העולם נורא הולך לכאילו כל ה... אנחנו אומרים על עצמנו כאילו science first, זה כאילו הערך המוביל שלנו, והעולם נורא הולך למקום של machine learning, ויש לנו את ה-DNA הזה על אמת, כאילו זה ממש מאיפה שהגענו.
מדהים, אז נגמר לנו הזמן.
היה כיף.
אמרת לך שיעבור מהר, נכון?
לגמרי.
כן. אז טוב, אנחנו מצפים לעוד חדשות מאופטימוב ומפיני אקואל. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה, היה סופר מעניין.
תודה רבה להילה בם, המפיקה שלנו, נבות וולק, עד הפעם הבאה.
אביב פרנקל, לא לשכוח לדרג 5 כוכבים. יאללה ביי.
שוב.